שיהיה בהצלחה. מאת נטע אחיטוב. קורא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעבריים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. מי שמע על אל דיאז? בניו יורק של סוף שנות ה-70, דיאז היה אומן גרפיטי שעבד בצוות עם אומן מקומי נוסף. השניים שהגיעו מרקע דומה והכירו בתיכון, היו נערים מוכשרים שעוררו עניין רב בזכות כתובות הגרפיטי שריססו ברחבי מנהטן. כשהצמד התפרק, דיאז בחר להמשיך לעבוד לבד, ובמהרה נעלם מתחת לרדאר של עולם האומנות. דיאז הוא אמנם אומן פעיל גם היום, אך פסגת הצלחתו נותרה אז לפני יותר מ-40 שנה. הגורל של שותפו היה הפוך. קראו לו ז'אן מישל בסקיה, והוא עלה לגדולות. בקריירה הקצרה שלו, שנגדעה כשמת ממנת יתר בגיל 27, הפך בסקיאט לאומן נודע ומצליח, שיצירותיו נמכרות כיום בעשרות מיליוני דולרים. מה הוביל להבדל העצום בגורלם של שני האומנים? מדוע אחד זכה להצלחה מסחררת והאחר נשכח? ובכלל, למה יצירת אומנות מסוימת נחשבת ליצירת מופת ואחרת נשכחת בצד הדרך? מדוע שיר אחד מצליח יותר משירים אחרים? איך קורה שמחקרים מסוימים זוכים לתהודה ואחרים שנעשו בידי חוקרים לא פחות מוכשרים נותרים עלומים? מה מבדיל אנשים מצליחים ולא מצליחים בעלי אותו רקע? דוקטור אלברט לסלו ברבאשי, פיזיקאי שעוסק בחקר רשתות מורכבות באוניברסיטת נורד איסטרן בבוסטון, משוכנע שכישרון הוא לא לב העניין, ושדיאז ובסקיה הם דוגמה טובה לכך. בניגוד לדיאז, שיצר בגפו לאחר פירוק הדואט האומנותי, בסקיה אהב לשתף פעולה עם אומנים, עיתונאים, מבקרים, עוצרים ומשפיעני התקופה. הוא היה אפילו נועז מספיק בשביל לגשת ברחוב לאומן הגדול של תקופתו, אנדי וורהול, ולשכנע אותו לרכוש ממנו גלויה. כך הצליח להשתחל לחבורת וורהול הנודעת ולהשיג תהילת עולם. בסקיה היה חובב רשתות חסר בושה, אומר ברבאשי. נדהמתי לגלות עד כמה רשת של קשרי גומלין היא שקובעת הצלחה באומנות. לפי המחקר של ברבאשי, האומן הבודד שיוצר לבדו בסטודיו, והעולם פשוט מכיר בגאוניותו, הוא מיתוס שגוי. ברבאשי מצא שאומנים שאת שמם אנחנו זוכרים ושעבודותיהם נמכרות בסכומים גבוהים, הם אלה שפעלו ברשת ענפה של קשרים. לעולם איננו עובדים במבודד, גם כשנדמה לנו שכן, הוא אומר. לא חשוב באיזה תחום או תעשייה מדובר, אם אנו רוצים להצליח, עלינו להתמקצע ברשתות. סיפורם של דיאז ובסקיה הוא אחד מבין שורה של מקרים ומחקרים שמקבלים ביטוי בספרו החדש של ברבאשי, הנוסחה, המדע שמאחורי השאלה מדוע אנשים מצליחים או נכשלים, שיוצא לאור בתרגום לעברית בימים אלו בהוצאת כנרת זמורה. ברבאשי טוען בספרו שלהצלחה יש 5 חוקים מדידים, ברורים, וניתנים להפרחה. בסקיה ודיאז, הוא אומר, מדגימים את החוק הראשון. ביצועים מניעים הצלחה, אבל כשאי אפשר למדוד ביצועים, רשתות מניעות הצלחה. כלומר, יש תחומי עיסוק מדידים, כמו ספורט, שבהם ביצוע מצטיין בהחלט מוביל להצלחה. אבל בתחומים בלתי מדידים, כמו אומנות, מה שמוביל להצלחה הוא היכולת ליצור קשרים ושיתופי פעולה. הביצועים שלך הם עליך, וההצלחה שלך היא עלינו, עונה ברבאשי בחיוך ממזרי לשאלה מהי הצלחה. השיחה נערכת בווידאו, כשהוא בביתו הארעי בבודפשט, שם הוא מבלה סימסטר כמרצה אורח. הצלחה היא הגמול שאנו זוכים לו מצד הקהילה שאנו משייכים אליה, הוא אומר. במקרה של איינשטיין למשל, הגמול הוא תהילה. אבל הגמול יכול להיות גם מוניטין, עבור אומן לדוגמה. תשואה, לאיש עסקים, רווח, לבנקאי, ציטוטים, למדען, או השפעה, לכל אדם שמקווה לחולל שינוי בכל תחום. לכל מדדי ההצלחה האלה יש דבר אחד במשותף, אומר ברבשי, הם חיצוניים, לא פנימיים, קולקטיביים, לא אינדיבידואליים. ברור, הוא אומר, שהצלחה אינה הכל. הגשמה עצמית, סיפוק, צמיחה, העצמה אישית ועוד קריטריונים רבים נוספים הם שהופכים את חיינו המקצועיים למעניינים ומיטיבים, אבל את הרכיבים הללו אי אפשר למדוד באופן כמותני. לדבריו, הצלחה דווקא אפשר. ברבשי, 55, נולד בכפר קטן בטרנסילבניה, בתקופה שבה רומניה הייתה מדינה קומוניסטית סגורה לעולם. כשהיה סטודנט, השלטון החל לרדוף את אביו, והשניים נאלצו לברוח להונגריה. שם, על תקן פליט פוליטי, המשיך את לימודיו בפיזיקה, ופגש פיזיקאי אמריקאי שהזמין אותו לדוקטורט בבוסטון. אני מקרה מבחן מספר אחת לאופן שבו מישהו לא פורח בגלל היעדר קישור לרשת, הוא אומר, ברגע שעזבתי את רומניה, התחברתי לרשת, והיה לי סיכוי להצליח. כיום הוא מדען מצליח ומוכר גם בקהילה המדעית וגם בקרב הציבור הרחב, בזכות כתיבה פורה של תריסר ספרי מדע פופולרי. אבל נדרשו לו 5 שנים עד שהצליח לפרסם את מאמרו הראשון. היה זה ב-1999, כשסוף סוף כתב עת מדעי קיבל את התיאוריה פורצת הדרך שלו בתחום שהיה אז בתולי, מדעי הרשתות המורכבות. במאמר שפורסם בסיינס, ברבשי קרא תיגר על האופן שבו היה נהוג עד אז לנתח רשתות. 5 מאמרים קודמים שלו נדחו בזה אחר זה. ברבשי לא יאפשר לסיפור כישלון טוב שכזה לחמוק מהמבחנה שלו. היה לי רעיון טוב, והיו לי ביצועים טובים, הוא אומר, אבל הסיבה שלא הצלחתי במשך 5 שנים לפרסם מאמרים, הייתה כי לא יכולתי לתרגם את מה שהיה לי בראש, כך שאחרים בקהילת היעד שלי יעריכו ויתחברו. זה לא שהעולם סביבי היה טיפש, ולא הבין כמה רשתות הן מדהימות, אבל אני זה שנכשלתי לתקשר למה זה תחום חשוב ולמה עלינו לחקור אותו. לכישלונות יש תפקיד בהצלחה? בוודאי. יש מחקר יפה שערך סטודנט שלי, שבו הוא הראה איך אנשים שנכשלו לאורך הדרך, הצליחו בדברים גדולים יותר מאשר כאלה שלא נכשלו במהלך הקריירה. בעצם אפשר לקרוא להצלחה רצף כישלונות. באנגלית זה יוצר משחק מילים, success לעומת successive failures. ההבדל בין מי שמצליחים למי שלא, הוא באופן שבו הם מנתחים את הכישלונות שלהם וצומחים מהם. אלברט איינשטיין גילה את תורת היחסות הפרטית בגיל 26. עשור לאחר מכן גילה את תורת היחסות הכללית. אדם שלא תרם את תרומתו הגדולה למדע לפני גיל 30, לא יתרום אותה לעולם, אמר המדען הנודע. ובאמת, מחקרים שעסקו בגאונים פורצי דרך, אכן הראו שמדענים נוטים לפרסם את עבודותיהם פורצות הדרך בתחילת הקריירה. הפסיכולוג דין קית' סימנטון, מחבר הספר מקורות הגאונות, ניתח למשל את מסלולי הקריירה של יותר מ-2,000 מדענים וממציאים מימי קדם ועד היום, מדווינצ'י, דרך ניוטון ועד אדיסון, וגילה שהגיל הממוצע שבו הותירו חותם בעולם הוא 39. למרות זאת, ברבשי משוכנע כי ההפך הוא הנכון. לטענתו, המצליחנים הם אלה שהאריכו ימים. היצירתיות חסרת גיל, הוא אומר, והיא אף משתבחת ומשתכללת במרוצת השנים. ברבשי מספר כי נדרשו לו 5 שנים ליישב את הפרדוקס הזה. ראשית, הוא מסביר שהמחקר של סימונטון התמקד בגאונים שהם חלקיק קטן מהאוכלוסייה היצירתית, ציפורים נדירות מאוד, כפי שהוא מכנה זאת. ב-2012 החל לחקור את הנושא בעצמו, יחד עם הפוסט-דוקטורנטית רוברטה סינטרה, שהצטרפה למעבדה שלו. יצאנו לדרך עם שאלה אחת פשוטה. באיזה שלב בקריירה שלנו אנו כותבים את המאמרים שנודעת להם ההשפעה הגדולה ביותר, הוא מספר. במשך 2 התחקו השניים אחר קריירות של 10,000 חוקרים, תוך שהם מסמנים אילו מאמרים שלהם פורסמו, מתי. ניתוח התוצאות העלה דפוס עקבי. מחקר מצליח מתרחש בדרך כלל ב-20 השנים הראשונות של הקריירה. רק 5% מהמדענים שהם בדקו פרסמו את מאמרם המצוטט ביותר בשנה ה-25 לקריירה. אחרי 30 שנות קריירה, הסיכוי לפרסם מאמר מצוטט ביותר פוחת ל-1%. 13% מהמדענים פרסמו את עבודתם המשפיעה ביותר במהלך 3 השנים הראשונות לקריירה שלהם, ו-13% פרסמו אותה בשנה הרביעית, החמישית או השישית לקריירה. לכאורה, מדובר באישוש של טענותיו של סימונטון. ובכל זאת, סתירה בנתונים לא נתנה לשניים מנוח. סינטרה בדקה את היסטוריית הציטוטים של מדענים שונים, וגילתה שכולם, בין אם חתני נובל ובין אם מדענים אלמוניים יחסית, הפכו משפיעים יותר ויותר דווקא ככל שחלף הזמן. בכל שנה הלך וגדל מספר הציטוטים שמצטטים אותם במאמרים אחרים. צמד החוקרים התחילו את המחקר מחדש, אלא שהפעם, במקום לתייג כל מאמר על פי גיל המדען בעת הכתיבה, הם תייגו את המאמרים לפי סדר. המאמר הראשון, השני, השלישי וכן הלאה של אותו מדען. כשהנתונים סודרו כך, התברר שלכל מאמר, לא משנה אם הוא הראשון או ה-20 של אותו מדען, יש את אותו הסיכוי להפוך למאמר החשוב ביותר שלו. כלומר, לגיל אין תפקיד. אז אין קשר בין הצלחה לגיל? למי שקונה 10 כרטיסי לוטו, יש סטטיסטית יותר סיכויים לזכות מאשר למי שקנה רק 2. לכן התשובה לשאלה היא פרודוקטיביות. כשמדענים מפרסמים בקצב גבוה, פרויקט רודף פרויקט, עולה הסיכוי שלהם לחוות הצלחה. לא בהכרח מפני שהם יצירתיים וחדשניים יותר, אלא כי הם מנסים יותר. זה בעצם החוק החמישי. עם התמדה, הצלחה עשויה להגיע בכל עת. לחדשנות כשלעצמה אין מגבלות גיל, ולכן פרודוקטיביות היא נכס יקר. כל דבר חדש שאדם מוציא תחת ידו, מאמר מדעי, יצירת אומנות, ספר, תוכנית בניין, הוא הזדמנות לפריצת דרך. פשוט צריך להמשיך לפעול. אם מישהו רוצה להצליח, אומר ברבשי, עליו להמשיך לנוע קדימה ולנסות עוד ועוד. מרבית זוכי הנובל, הוא טוען, הם מדענים שפרסמו עוד ועוד מאמרים. למעשה, ברבשי פיתח משוואה שמסבירה איך מניעים קריירה מצליחה. הצלחה קודמת כפול כשירות שווה הצלחה עתידית. במשוואה הזאת, כשירות, לא לבלבל עם יצירתיות, היא דבר נתון, אותה הוא מגדיר כדבר שמשקף את יכולתו האינהרנטית של תוצר אנושי כלשהו, ספר, סרט, מחקר, יצירת אומנות, כתבה, לגבור על תוצרים אחרים בתחרות על אותו הקהל. אנחנו לא הרבה יותר כשירים בגיל 60 מכפי שהיינו בגיל 20 או 40. אם הכשירות לא גדלה באופן משמעותי, מה שמגדיל את ההצלחה העתידית שלנו הוא גודל ההצלחה הקודמת. כלומר, בכל פעם המכפלה גדלה עוד ועוד. יש בזה משהו אופטימי, שכן לפי מחקריו של ברבשי, אם נמתין די זמן, בסופו של דבר הטובים ביותר יעפילו לפסגה באורך בלתי נמנע. זה מוביל אל החוק השני בספר, שקובע כי הביצועים מוגבלים, אבל ההצלחה חסרת גבול. השורה התחתונה היא שיש גבול ליכולת האנושית. לדוגמה, כנראה שספורטאי כמו יוסיין בולט מלטף את גבול המהירות האנושית, ואין אפשרות להתקדם הרבה מעבר לשם. אלא שבעוד שהביצועים מתפלגים על פי עקומת פעמון, ההצלחה היא גרף מעריכי, שבאופן תיאורטי אין לו סוף. האם אפשר לקבוע מי הוא האדם המצליח ביותר בעולם? במעבדה של ברבשי ביקשו לבחון זאת באמצעות בדיקה פשוטה. מי הם האנשים שהערך שלהם בוויקיפדיה תורגם להכי הרבה שפות? המנצח במדד הזה, כלומר האדם הכי מפורסם בעולם כיום, הוא אריסטו. זו מחשבה מעודדת על המין האנושי. כשהחוקרים בחנו את 100 האנשים שמובילים את הרשימה הזאת, הם גילו שרובם הגדול נולדו סביב המרכזים התרבותיים של תקופתם. כלומר לאנשים שמגיעים מפריפריה תרבותית או גיאוגרפית, קשה הרבה יותר להגיע להצלחה. הדבר ברור כשמביטים ברשימת חתני וחלות הנובל לדורותיהם, שאותה מובילה בגאון ארצות הברית, ואחריה בריטניה, צרפת וגרמניה. אבל אם בוחנים את שיעור הנובליסטים ביחס לגודל האוכלוסייה, הנתונים נראים אחרת. מדינות כמו ישראל והונגריה, לא בדיוק מרכזים תרבותיים, נמצאות בראש הרשימה. ורבשי סבור שהדבר קשור לאקלים החברתי במדינות אלה, שמטפח הישגים אינטלקטואליים, אבל זה לא מספיק. גם ישראל וגם הונגריה מצליחות בטיפוח מדענים, אבל הן לא מצליחות לשמר את המדענים האלה אצלן, אומר ברבשי. מרבית המדענים המצליחים פועלים מחוץ לישראל. במרוצת השנים עברו אצלי הרבה פוסט-דוקטורנטים מישראל, שנותרו אחר כך להגשים את הקריירות המדעיות שלהם בארצות הברית. בישראל אומנם מטפחים, בינתיים, הצטיינות מדעית, אבל גם מכירים היטב חסמים נוספים שעוצרים אנשים מוכשרים מלהצליח, ובהם מוצא וגזע. אנשים מוכשרים שנולדו בלאום או בגזע הלא נכונים, בדרך כלל יתקשו להצליח, כי כזכור, הצלחה קשורה בקהילה. כך גם לגבי החסם המגדרי. הנתונים מלמדים כי נשים עדיין מצליחות פחות מגברים, בגלל כל הסיבות המוכרות. אלא שיש גם סיבה אחת מפתיעה לטובה. באחד ממחקריו האחרונים, השווה ברבשי בין קריירות מדעיות של גברים לעומת נשים. הממצאים אמנם הראו שלחוקרות יש פחות השפעה, ציטוטים של מאמריהן, ופחות תוצרי קריירה, מאמרים מדעיים, מחוקרים, אבל לטענתו הדבר נובע מכך שלנשים יש קריירה קצרה יותר, הן פעילות במשך פחות שנים. כשבוחנים גברים מול נשים שניהלו קריירה באורח דומה, הפערים הללו נמחקים. כמו כן, ברבשי והסטודנטים שלו גילו כי הקריירה המחקרית של מדעניות כיום קצרה יותר לא רק בגלל השנים הראשונות של לידה וגידול ילדים, אלא גם בגלל שנותיה האחרונות. מתברר שזה קשור דווקא לאפליה מתקנת. לנשים מוצאים היום הרבה יותר תפקידי ניהול אקדמיים. חוקרות ותיקות רבות עומדות כיום בראש מכוני מחקר, מכהנות כדקניות של פקולטות וכנשיאות של אוניברסיטאות. זה מפחית את הזמן שנותר להן למחקר נטו. הן אולי מפסידות, במובן הצער של הצלחה שהגדיר ברבשי, אבל החברה בכללותה מרוויחה מכך. כי לפי הכלל הרביעי של הצלחה של ברבשי, גיוון הוא מרכיב קריטי לעבודת צוות טובה שמובילה להצלחה. מפתה להתנחם בתקווה שגם אם לא נזכה להצלחה בימי חיינו, כישרוננו יתגלה לאחר המוות, כמו ואן גוך, פרננדו פסואה ואומנים אחרים, שגדולתם נודעה על פני האדמה רק לאחר שנקברו תחתיה. אלא שהתסריט המנחם הזה שגוי, אומר ברבשי. פחות מאחוז אחד מהגאונים שאנחנו זוכרים כיום הם אנשים שהתגלו לאחר מותם. כל 99 האחרים זכו להצלחה כבר בימי חייהם. אם מסתכלים על מרבית האנשים שאיכפת לנו מהם היום, כמו דווינצ'י, מוצרט, בטהובן, או הפילוסופים היוונים הגדולים, נגלה שאנשים שקיבלו קרדיט מהקהילה שלהם בזמן אמת, אומר ברבשי. אנחנו מפארים את הסיפורים של אל שהתגלו אחרי מותם, כי אלה פשוט סיפורים מעניינים ודרמטיים, אבל הדרך להצלחה היא להיות בקשר עם הקהילה שלנו, ולגרום לה להבין שמה שאנחנו עושים הוא חשוב, אחרת העבודה שלנו לא תשרוד אחרי מותנו. ובכל זאת, הצלחה דורשת הרבה סבלנות, ויכולה לקחת הרבה זמן. יש שני נתיבים להצלחה, אומר ברבשי. דרך אחת היא קונספטואלית. את מביאה משהו חדש שלא היה קודם לכן. הדרך השנייה היא התקדמות טכנית, שבה את עובדת בתוך תחום קיים, אבל מביאה בתוכו פתרון מדהים לבעיה גדולה. אלה שעושים שינוי קונספטואלי בתחום שבו הם פועלים, מתגלים הרבה זמן אחרי שעשו את פריצת הדרך, כי הקהילה צריכה להבשיל כדי לתמוך בזה, ולהבין את הגדולה של החידוש. תחשבי על אומנות קונספטואלית, או על מדע קונספטואלי. הרבה מהעוסקים החדשניים הם צעירים, אבל הם יתפרסמו כשיהיו בוגרים יותר. הנתיב השני של התקדמות טכנית מתרחש מלכתחילה בגיל מאוחר יותר, כי האדם שעוסק בזה צריך להבין את התחום לעומק, להכיר את הקהילה שבה הוא פועל, ואז לבוא עם פתרון חדש לבעיה ישנה. זה דורש זמן, אבל ההכרה מיידית יותר. אם היום את מגלה תרופת פלא לסרטן, בעוד 3 שנים תקבלי פרס נובל, כי כולם יודעים שזו בעיה רצינית, ומוכירים את ההצלחה שלך לפתור אותה. אבל אם תגלי היום צורה חדשה של חיים, ייקח לקהילה בממוצע 30 שנה להאמין בזה, ולהעניק לך את הנובל. כמו הרבה דברים שברבה שנוגע בהם, גם מדעי ההצלחה הפך להצלחה, ומשך קהילת חוקרים ענפה. מבחינתו זה היה הסימן לעבור לנושא המחקר הבא. יש לי הרגל, כשהתחום שאני עוסק בו הופך לפופולרי מדי, אני יוצא ממנו. בימים אלו, הוא ועמיתיו חוקרים רשתות בעולם האומנות. במהלך שיחת הוידאו שלנו, הוא מצביע על תמונה דיגיטלית שתלויה מאחורי גבו, המתארת את מפת הרשתות של עולם האומנות. יש בידינו נתונים על כחצי מיליון אומנים, ובאמצעותם אנחנו מנסים לחמת אומנות, גם היסטוריה של האומנות, וגם את עולם אומנות ה-NFT. וכפי שאת רואה, אנחנו גם הופכים את זה ליצירות אומנות ראויות בפני עצמן. הוא לא צוחק כשהוא אומר את זה. יום אחרי שיחתנו, הוא יטוס למילאנו לחגוג פתיחת תערוכה המציגה את האומנות שנוצרה במעבדה שלו מתוך מפות האומנות. זו תערוכה הפופולרית שכבר הציגה ב4 גלריות שונות ועוד לא אמרה את המילה האחרונה. על פי המחקר שלו על הצלחה בעולם האומנות, זה סמן בולט להצלחה. שיהיה בהצלחה. כתבה נטע הכי טוב. קרא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית ניר סייג.